שלום חברים, שמי טל ברקאי, ברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. אהוד ברק, פרסומים שונים שלו שממשיכים להתפרסם ברשת ומהדהדים, באמת חושפים חשיבה אחרת ומטרידה מאוד של האיש הזה, שהראש ממשלת ישראל, רמטכ"ל, יהודי עם זכויות, לוחם אמיץ, הרבה מאוד איתורים, אבל גם רעיונות מאוד 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 מטרידים בלשון המעטה. אנחנו רוצים לעסוק בהקלטה שלו שהתפרסמה אמש עם הרב אורי שרקי. לפני שנתחיל, רק מזכירים לכם שוב חברים שאנחנו בעיצומו של הקמפיין, כל האמת וכל הכוח, זקוקים לכם, צריכים אתכם. זאת שנת בחירות, אנחנו צריכים את הכוח לפעול. מתחת לנגן יש לכם לינק, בואו נראה סרטון קצר.
אתם ערוץ שיש לו חשיבות קריטית, לא רק לביטחון המדינה, גם להסברה, כל מה שאתם עושים פה. אני חושבת שאתם מהאולפן הצנוע שלכם בפתח תקווה עושים הסברה יותר טובה בעשרות מונים ממשרד החוץ של מדינת ישראל בהובלתו של שר החוץ גדעון סער, עם כל הצוות שלו וכל העוזרים שלו וכל המערך שמה. אתם עושים הסברה מעולה.
אז שלום הרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
אז אני מבין ששמעת את הקטע, לא בטוח שהצופים שלנו כולם שמעו. בוא נשמע את את ההקלטה שהתפרסמה אמש ונדון בה.
We have to break the monopoly of the Orthodox rabbi night on marriage and funerals and whatever and the definition of ritual and accept open in a sophisticated, subtle manner, open the gates from massive conversion into Judaism. And we can control the quality, much more effective than our ancestors, or become the founding fathers of Israel, could deal with the wave that it was a kind of salvation wave from North Africa, from the Arab, or from whatever. They took whatever came just to save people.
אני לא יודע אפילו איך להתחיל להתייחס לעניין הזה, רק מזכיר דבר אחד, דיברו שבעצם בתחילת שנות ה-90 העלייה מרוסיה היא בסופו של דבר נתנה שוב פעם את הכוח למפלגות השמאל, עוד פעם לייצר נרטיב חילוני יותר, שונה כאילו כאן, והחזיר עליהם בעצם איזשהו כוח אלקטורלי שיכול להיות שהיה הולך לאיבוד עם הדמוגרפיה הישראלית, ואני תמיד חשבתי שזה סיפור כזה יפה, אבל פה ממש רואים שזה איזה סוג של אג'נדה סדורה, של איזושהי מחשבה כזאת שבאמת מאפיין את המפלגות השמאל הישראלי.
טוב, תשמע, אם אנחנו מדברים על העלייה מרוסיה, צריך לזכור שהעלייה הזאת היא מבורכת, היא הפכה את המאזן הדמוגרפי לטובת היהודים במדינת ישראל. זה שאנשים באים עם דעות שמאל או חילוניות או אתאיסטיות לפעמים, הדבר הזה הוא בר תיקון, אבל עצם הרעיון, עצם המציאות שיש הרבה מאוד יהודים במדינת ישראל, אני חושב שצריך לראות את זה כדבר מבורך. אני רק רוצה לציין שבזמנו מפלגות השמאל עוד לפני הקמת המדינה, נדבר על בן גוריון ואחרים, דיברו על כך שלא צריך להעלות את כל היהודים החרדים מפולניה, מה זה אותו אבק אדם שבוורשה הוא ימלא לנו את הרחובות, כבר הרעיונות הגזעניים האלה היו קיימים ביחס לכל מיני מגזרים. דבר אחד שצריך לשים לב, והוא שמדינת ישראל היא מדינה אורתודוקסית, וזאת משום שהחברה החילונית היא חברה חילונית אורתודוקסית. כשאתה אומר למישהו מה אתה לא דתי, אז מה אתה רפורמי? לא, הוא לא אומר שהוא רפורמי. בשבילו, הבית כנסת שאליו הוא לא הולך, הוא בית הכנסת האורתודוקסי. עכשיו, וזאת, המציאות הזאת נוצרה בגלל שהרפורמים נשארו בהמוניהם בחוץ על הארץ. אם ירצו הרפורמים לקבל מעמד רשמי במדינת ישראל, יתכבדו ויעלו לארץ. ואז הם יוכלו להילחם על הדבר הזה. אי אפשר להילחם עבור מי שלא אזרח המדינה. בכלל, צריך לזכור שמדינה, אם אנחנו נאפשר גיורים לא אורתודוקסיים בהמונים, הדבר הזה יגרום לקרע בתוך האומה ושבירת הסולידריות הישראלית והקמת ספרי יוחסין. אני חושב שאף אחד לא מעוניין בדבר הזה, לא מהצד הדתי ולא מהצד החילוני. זה נקודה, אני חושב, מאוד בסיסית צריך לזכור. אני מזכיר, החברה הישראלית היא חברה אורתודוקסית, גם כשהיא חילונית. ובמובן הזה, מה שיהוד ברק מנסה לעשות, הוא מנסה להרער את היסודות של האתוס הישראלי המאחד. עכשיו, מה שהוא מדבר על בררנות, כן, כלומר, בררנות, כלומר, הוא רוצה רק אנשים מסוג מסוים, הוא מחליט מזה עם ישראל. אני חושב שהקדוש ברוך הוא זה שהחליט מזה עם ישראל, אלה הם בני אברהם, יצחק ויעקב, לגווניהם, כל מי שנמצא בתוך האומה, הארץ הזאת היא ארצו, ולכן הדיבורים האלה אינם ראויים להישמע כלל וכלל, זה דיבורים גזעניים, דיבורים מגונים, ואני חושב שאדם שהחיים האישיים שלו יתבררו ככל כך מושחתים, ראוי לתת עצות לעם קדוש.
העניין עם אהוד ברק זה שאני מבחינתי, שוב פעם, אני לוקח את זה אולי למקומות ככה מאוד, מאוד אישיים, אבל זה מרגיש שקודם כל מי שבאמת מסתכל מבט אמוני יכול לראות שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ולו דרך אהוד ברק שבאמת נכשל פעם אחרי פעם ליישם את המזימות הזדוניות שלו כראש ממשלה, כשר ביטחון, בקמפ דיוויד, ועכשיו אנחנו רואים גם את הדבר הזה, שום דבר לא באמת סולח לו. אבל זה כן מחדד את המילה הזאת שאנחנו משתמשים בה רבות בזמן האחרון, הדיפ סטייט. כוחות אפלים עם מחשבות מאוד מאוד גזעניות שפועלות מאחורי הקלעים ומשנות לנו את המציאות, על מנת שאנחנו בסופו של דבר לא נוכל באמת לשלוט בה, שהברירה הטבעית של מה שקורה כאילו כאן בסופו של דבר לא יוכל להתממש.
כן, אבל בסופו של דבר מדובר בתסכול של אדם שהפסיד בנטילת השלטון. ואדם כזה צריך איזשהו דגל. דגל השנאה הוא דגל שעובד טוב אצל פרובוקטורים שונים בשדה הפוליטי, ובסופו של דבר מי שבא בשם השנאה סופו להיעלם מן הזירה הפוליטית, מסיבה פשוטה. עם ישראל הוא ביסודו של דבר עם אוהב, גם כשהוא כועס מאוד. גם כשאברהם בורג אומר, הם לא האחים שלי, הם האויבים שלי, מי שיכול להגיד על מישהו, הוא לא האח שלי, מסגיר את העובדה שהוא אח. מה שאין כן, אצל אדם כמו אהוד ברק, שאיבד כל אשתונות בגלל התסכול שלו, ואני הייתי מציע לו לערוך אולי איזה פסיכואנליזה, שתסביר מה הם הגורמים האפלים העמוקים שנמצאים בתת מודע שלו, שהביאו אותו לעמדה כל כך קיצונית, וכל כך מאוסה בעיני עם ישראל, אני חושב, לכל גווניו, לאו דווקא ימין או דתיים.
אז יש משהו לסיום הרב, אהוד ברק הוא יוצא קיבוץ, וגם בקמפיין האחרון שהוא ניהל בעצם בתקופת הרפורמה, הוא דיבר על דברים שבאמת נראה כמו תפיסת עולם סובייטית של תחילת המהפכה הרוסית, של צריך, אין מה לעשות, גופות יצופו בירקון ויקרו פה דברים. עכשיו, זה איש שבסופו של דבר הוא היה חייל מאוד מותר, הוא הגיע להיות רמטכ"ל של צה"ל, הוא עשה דברים ופעל כל מיני פעולות. אני מנסה להבין את העניין הזה מהצד הרוחני. איך אדם שבסופו של דבר גדל במדינה סביב האתוס הציוני היה מוכן למסור את נפשו למענה, אבל מצד שני הוא מוכן לעשות מהלכים שבסופו של דבר יגרמו לכאוס מוחלט פה, יעלו בחיים של אנשים, ומבחינתו זה אידיאל ערכי?
כן, לא שום ספק, הרי תמיד כל הדבר שאדם עושה הוא משכנע את עצמו שהוא בא בשם איזושהי אג'נדה ערכית. אנחנו צריכים לא ליפול לתוך הפח הזה. מה שאתה הזכרת על בית גידולו החברתי של אהוד ברק, אינני רוצה להאשים מגזר שלם, אבל צריך להבין שהתרבות הדמוקרטית לא הופנמה בחלקים גדולים של ההנהגה הקודמת, ולכן זה שאתה אומר סובייטי, זה לא פשוט, זה פשוט לא דמוקרטי. הרעיון הקיים הוא שיש מספר אנשים שנמצאים באליטה מסוימת שעכשיו מוחלפת באליטה אחרת, שאינם מוכנים להשלים עם קיומו של עם שחושב אחרת מהם. כבר קדם לו יצחק בן אהרון בניצחון של הליכוד בשנת 77, שאמר צריך להחליף את העם. בסדר, מי שרוצה להחליף את העם, העם הוא זה שמחליף אותו.
הרב אורי שרקי, אופטימי כרגיל, תמיד נותן לנו ככה להסתכל על הדברים באמת בהסתכלות חיובית. תודה רבה על הזמן, תודה רבה על הדברים.
כל טוב.
תודה גם לכם חברים, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו בעיצומו של הקמפיין, כל האמת בכל הכוח, תנו לנו את הכוח כדי להביא לכם את האמת. מתחת לנגן יש לכם לינק ואתם תומכים בפעילות שלנו ומאפשרים לנו להמשיך, להביא לכם שיחות, לבחון את המציאות. זה עניין כל כך גדול, חשוב ומשמעותי, דווקא עכשיו בזמן של שנת בחירות, שבה התקשורת צריכה לשקף את מה שיש ולעזור לנו לברוח מהנדסת התודעה הקשה מאוד שרצה בתקשורת הישראלית היום. אז תודה רבה חברים, שיהיה לכם רק טוב.
אתם ערוץ שיש לו חשיבות קריטית, לא רק לביטחון המדינה, גם להסברה, כל מה שאתם עושים פה. אני חושבת שאתם מהאולפן הצנוע שלכם בפתח תקווה עושים הסברה יותר טובה בעשרות מונים ממשרד החוץ של מדינת ישראל בהובלתו של שר החוץ גדעון סער, עם כל הצוות שלו וכל העוזרים שלו וכל המערך שמה. אתם עושים הסברה מעולה.